ערב טוב לכם מאזינים ומאזינות.
ערב טוב קרן, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט שלנו, עידן וקרן בלי חשבון. האמת היא שלא היינו פה שבועיים, כי החליטה לתקוף את איזו מחלה, אבל הנה חזרנו, עכשיו עם אורח מיוחד פה שאתה נציג אותו, נמצאים באולפני אקו הפקות של חיים אלקובי הנסיך. מה איזה נמחיים, טוב לראות אותך אחרי כל כך בזמן. איתנו באולפן היום יגאל מלכה, פעיל הימין ואיש תקשורת, אחד החזקים בטוויטר, אם לא החזק ביותר, יעביר איתנו את השעה.
יגאל פה צוחק לך. יגאל, למה אתה צוחק?
אהלן, ערב טוב. קודם כל כיף, כיף לראות את ההנחיה הזאת, כיף לראות את התוכנית.
תודה רבה.
כיף לנו לארח אותך.
תודה לכם.
כן, אז מי שלא יודע, אם יש מישהו שלא מכיר מזה, יגאל מלכה, יגאל מגיע מהשומרון, הוא פעיל ימין ואיש תקשורת מאוד מוכר, הוא מה שנקרא לא דופק חשבון לאף אחד.
זה נכון, הוא בול מתאים לשם של התוכנית.
עשית את השיעורי בית, כן.
השם של התוכנית זה עידן וקרן בלי חשבון. אז עכשיו גם יגאל פה יהיה לנו בלי חשבון, ועברנו שבועיים מאוד מאוד צוערים במערכת הפוליטית, ונראה לי אחלה הזדמנות גם לדבר וככה לשאול אותך שאלות. שנתחיל עידן?
כן, בבקשה.
פשוט, קדימה, בואו נדבר קצת, נשמע מה הולך פה בשבועיים האחרונים ולאן בכלל אנחנו הולכים.
אז היום יוצאת ידיעה די מוטרדת, לפחות מה? עבורי. שרואים את כוחות צהל יוצאים מעזה, החטופים נשארים, מתרחקים ממטרות המלחמה, שמטרות המלחמה, אני אזכיר, זה אמיתות החמאס, החזרת החטופים, ובעצם להסיר את כל האיום מהדרום כלפי היישובים.
ולהחזיר את הביטחון לצפון.
לא יודע אם ראיתם, אבל לפני שעה שחררה לשכת ראש הממשלה את נתניהו, עומד כשמאחוריו מטוס F-35, והוא אומר, אנחנו ממשיכים עד לניצחון, עד הסוף, מיטוט החמאס, שחרור החטופים. עכשיו, צריך להחליט למה מאמינים. אני שומע את נתניהו, ואני אומר, וואלה, רוצה להאמין. אני רואה כמוכם את הכותרות האלו, יש לי הרבה חברים שנמצאים שם, אני רואה את המשתחררים, כולם זועמים. שיחת השבת אצלנו ביישוב, אגב, יישובים בשומרון, אז מן הסתם כולם, רבים מגויסים. אז באמת השיחות הן סביב זה שאנשים יוצאים החוצה, גדודים שלמים יוצאים החוצה, ואנשים חוששים שהם מפקירים את השטח, ושהתושבים חוזרים לצפון הרצועה, אז בעצם מסמסנו את כל ההישגים. עידן, אני רוצה באמת להגיד משהו.
תראה, לא, אני שותף, אני שותף להחלטה, אמרתי זה גם לתחושה הזאת, סליחה, אמרתי זה גם בפלטפורמה אחרת, בכל מיני פלטפורמה, גם כתבתי זה בעיתון, אמרתי שאני חושב שאנחנו לא במטרות המלחמה, אני חושב שאנחנו לא יכול להיות שאתמול שוגר מתח של 25 רקטות.
50.
או 50, עוד יותר גרוע, לנתיבות מאזור שאותו צהל פינה. עכשיו אני לא מקבל את העובדה שזה משגר שמכינו מראש, אני חושב ש... ברור שהם יכינו לנו מלכודות מראש, אבל אני חושב ש... צהל, אם הוא כבר שולט בשטח הזה, היה צריך להגיע לכל המשגרים האלה, ואם אין לך יכולת להגיע למשגרים האלה, אז אתה לא יוצא משם. זאת דעתי הפשוטה, ואני חושב שאנחנו לא חילצנו חטוף אחד למעט הורים מקדיש ולמעט גופות שאני לא מזלזל בהם, אבל זה לא החטופים החיים שצריך להחזיר, ואני מודאג מאוד.
יגאל, כל הידיעות האלה, אתה באמת חושב שאנחנו עדיין נלחמים בעזה, עדיין נמצאים שם ותוקפים בכל הכוח וממשיכים את המטרות? איך אתה רואה את הדרך, את ההמשך, את הדברים?
אז ככה, מי שעוקב אחרי הערוצים הערביים בטלגרם, יש הרבה ערוצים ערביים בטלגרם, אם אתם רוצים מקור אמין לדעת מה באמת קורה, לכו תעקבו אחרי הערוצים הערביים בטלגרם, יותר טוב מדובר צהל שעליו אין מה לסמוך, אני לא סומך על דובר צהל, לא סומך גם על הפוליטיקאים שלנו, אבל אם אני מסתכל בערוצים הערביים, קודם כל המלחמה נמשכת, הם חוטפים, אתמול עלו תמונות מחאן יונס, בוא נגיד, לא הייתם רוצים להיות שם. עכשיו, מפה ולהגיד שכן, עומדים במטרות הלחימה, לא עומדים במטרות הלחימה, יכולים לספר לכם מה שרוצים, אנחנו לא מאמינים לזה. ניצחון, אני שמעתי היום מישהו אומר, מה כולכם בטוויטר מצייצים, אתם נהייתם מבינים גדולים, אתם יודעים איך נראה ניצחון. חבר'ה, לא צריך בכלל לנהל דיון. ניצחון, רואים אותו. ב-67 אף אחד לא שאל שאלות. לכולם היה ברור איך נראה ניצחון. ברגע שאנחנו מנצחים, המחבלים יוצאים כנועים, אנחנו גם מקבלים את החטופים שלנו בחיים, בעצם צריכים לרדוף אחרינו שניקח אותם. מה שקורה היום, זה שחמאס מכתיב את הקצב, חמאס לוקח אותנו למסע ומתן, כן להכניס תרופות, לא להכניס תרופות, כאילו חמאס שולט בסדר היום, וחמאס שולט בסדר העניינים.
לא כאילו, הוא שולט.
אז בואו נאמר ככה, אנחנו המדינה החזקה, הם האנדרדוג בעצם, ומה שיוצא בפועל זה שאנחנו רצים לקטר, כדי להתחנן לאיזה תיווך שיכניסו לנו תרופות, אחרי שהכנסנו לשם מאות טונות של עזרה רפואית, עזרה הומניטרית. צריך לומר את זה בצורה הכי ברורה. אין תרופות, אין ביקום של הצבא האדום, אין עוד חיים, לא נכנס לשם טיפת מים, ולא מעניין אותי מה האמריקאים אומרים. הם יכולים להגיד שהם לא ייתנו לנו נשק, יכולים להגיד שהם לא ייתנו לנו חימוש. אני אגיד לכם משהו בסוד. ביידן נמצא בשנת בחירות, וביידן בשנת בחירות לא יכול להרשות לעצמו להפקיר את ישראל במצב מלחמה בלי שארצות הברית תומכת בה. זה פשוט להכריז על הפסד בבחירות עוד לפני שבכלל התחילה המערכה. אז שאף אחד לא יחשוב שאוי ואבוי לנו מה יקרה.
אז למה ראש הממשלה נכנע ללחצים שלו? ואי אפשר להגיד שלא. אני רואה את זה בברור.
קודם כל יש לחצים שאנחנו צריכים לענות להם. לחלקם נענים, אני לא חושב שנענים לכולם. אם אנחנו רוצים לראות איך נענים לכל הלחצים, אז תקשיבו ליו"ר האופוזיציה שלנו, יאיר לפיד, שמדבר על זה שאוי ואבוי לנו איך אנחנו מעיזים להתגרות באמריקאים. במילים אחרות, אני הולך להיענות לאמריקאים אם אני מקבל את השליטה. עכשיו, מה עם הדרישות של האמריקאים? כדאי מאוד שכולם ידעו. הדרישה האמריקאית היא הקמת מדינה פלסטינית. מי שלא מבין, הקמת מדינה פלסטינית זה הכרזה על סוף המפעל הציוני וסיומה של מדינת ישראל. אנחנו יכולים להתחיל להרוס ולהכין דרכונים זרים.
אבל אני דווקא משהו אחר תפס אותי ממה שאמרת, ולא רציתי לקטוע אותך, אבל אתה אמרת אני לא סומך על דובר צה"ל, ואני רוצה לשאול אותך למה אתה לא סומך על דובר צה"ל. כי בסוף אני שותף להרגשה שלך שעדיף לשמוע את ג'ון קירבי, דובר המועצה של האמריקאים, ולדעת מה קורה במלחמה מאשר דובר צה"ל. אבל באמת, אתה יודע מה זה תקשורת, אתה חי את התקשורת, אתה חי את הטוויטר, למה אתה לא מאמין לדובר צה"ל?
בוא אני אספר לך סיפור קטן. קצת לפני המלחמה נורה טיל לעבר ישראל, מסוריה לעבר ישראל. בהתחלה דובר צהל הכחיש, לא היה פה כלום. אחר כך, כשהתחיל הרעש ברשתות, אז הוא אמר שזה היה בום על קולי. וכולם קיבלו את זה לחצי שעה, אבל אז התחילו להגיע תמונות מרעת. הטיל הזה נפל ברעת. טיל מסוריה נופל ברעת, בדרום ישראל. ואז דובר צהל אמר, בוחנים את האירוע. בקיצור, מסמסו את זה עד שכולם שכחו. זה דובר צהל שלנו. עכשיו תגיד מקרה אחד, בסדר. אבל מה לעשות שאני יודע על המהלכים שהולכים לקרות בישראל, אם זה עסקאות חטופים, אם זה עסקאות להכניס מסעיות, והכל דרך הערוצים הערביים, 3-4 ימים לפני שפה מודים שהם קורים. הכל כתוב בטוויטר של הערבים. נכון. כנס, יש ערוץ גזה נאו, תיכנס
נכון,
לשם.
כל
המידע מופיע שם. יש גם ערוץ כזה לבנוני. כל המידע מופיע שם, אחרי 3 ימים של הכחשות והתעלמויות, דובר צהל בעצמו מודיע לנו את מה שכבר ידענו מראש.
אני רוצה לדבר איתכם פה על סרטון מאוד מאוד מדהיג שראיתי. ראיתי אותו היום, את ראש עיריית אופקים, דנינו, מדבר על זה שהוא יודע שכבר נכנסו מחבלים, הוא התעשת על האירוע. אנחנו גם נקרין אותו במהלך השידור, שהם יוכלו לראות אותו בפרק את הסרטון. ובעצם הוא אומר, הוא מתקשר לגלנט, הוא אומר לו, גלנט, אני צריך לכאן מסוק, אם לא... זהו, כאילו, התושבים שלי הולך פה להיות טבח, באופקים. עובר איזה שעתיים, עוד פעם, מרים טלפון, גלנט אומר לו, זה בטיפול. עובר שעתיים, הוא רואה אף אחד לא מגיע, לא מסוק, לא חיילים, לא שום דבר. עוד פעם מרים טלפון לגלנט. גלנט, איפה המסוק, חיילים, משהו? הוא אומר לו, דנינו, זה בטיפול. בשעה 2 בצהריים הגיע רק... הגיעו הכוחות. איך אתה מסביר את האירוע הזה? לא תגיד, יש פה משהו, באמת, לא משהו מסריח?
רגע, יותר מזה, לפני שיגלי יענה, אני אגיד לך, אני חושב ש... אם אפשר לחבר את זה גם לעניין שרוצים להחזיר את התושבים לסדרות ולדרום ולכל המקומות האלה. ברור שיש פה משהו מסריח, אני חושב אנחנו מבינים לא מהיום, אנחנו מבינים כבר מה-15 באוקטובר שמישהו קשל פה בתפקיד, אבל מה שמדהים הוא שהממשלה הזאת חיה באילוזיה, שאנשים של העוטף או הדרום או I don't know what או נתיבות יחזרו באמת ל... בתים שלהם, כשהם יודעים שסדרות יכולה להיות מטווחת, ויודעים שנתיבות יכולה, כאילו יש לי תחושה שקבינט המלחמה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו חי באיזה פלנטה אחרת שקוראים לה מדינת נתניהו, ולא חי במדינת ישראל. כי אני דיברתי עם תושבים, חברים שלי מהדרום, אף אחד מהם לא יחזור. אז כאילו כל התוכניות האלה יכולות להירקב בבוידים של משרד רואה.
טוב, אז אני אדנה קודם על השאלה של קרן. את גלנט, אני הייתי לוקח את הסרטון הזה ושם אותו ליד טלפון של מישהי שמתקשרת למרכז שירות של הוט ומחכה לטכנאי שאומרים לה עוד שעתיים. זה בדיוק אותו דבר. גלנט הפך את עצמו לאיזה מרכזנית של הוט. יגיע מסוק, לא יגיע מסוק. אנשים נרצחים, בן אדם, אתה לא בסרט. כאילו, מה קורה איתך? ההמשך של ההתנהלות של גלנט, כולל כל הקבינט הזה שהכניסו את גנץ, בסך הכל יושבים בקבינט היום אנשים שבנו, תחזקו ודחפו את הקונספציה הזו, שבאה ואומרת לנו, מדינת ישראל סומכת על החמאס, שהוא יטפל באנשים שלו. היום האנשים האלה פשוט שינו טיפה את התפיסה, ואומרים, טוב, אנחנו נגן עליכם מהחמאס, אבל הם לא מוכנים לעשות את האקסטרה מייל, ואת הצעד שצריך לעשות באמת, הם לא מוכנים להילחם. זה אנשים שרוצים לתחזק את המצב הקיים. וכשהם אומרים לתושבי שדרות, אגב, שאתה אומר נתניהו, אני רוצה להגיד לך, אתה עושה פה עוול קטן, לא כי אתה פוגע בנתניהו, אלא כי אתה מייצר לנו איזושהי... אשליה שיש מישהו אחר שיציע לנו משהו אחר. לא, אין אף אחד שיציע משהו אחר. גנץ, אייזנקוט, נתניהו, יאיר לפיד, הם כולם מציעים לכם את אותו הדבר. כשנתניהו עוד איך שהוא אומר, אני מתנגד לשתי מדינות, כל האחרים אומרים, אהלן וסהלן שתי מדינות.
בסדר, אבל...
אבל תבינו שברגע שאומרים לתושבים לחזור לבתים שלהם, בעצם רוצים לקנות תמונת מצב ש... זה הניצחון. אם הם חזרו הביתה, ניצחנו את המלחמה. אוי ואבוי לתושבי הדרום, אם הם חוזרים לבית במצב הזה. אני מבין את זה שקשה
במלונות.
הצפון יש, בצפון, לא יודעת כמה אתם יודעים, יש בניינים שרוסקו, אין לאן לחזור.
אני יודעת, אני יודעת.
כולם מספרים כאילו אפשר לחזור לצפון. הצפון, יש בניינים שלמים, עשרות משפחות שאין להם בית לחזור אליו.
זה דרך אגב, גם אני לא מאמינה לדובר צהל, בגלל הדברים האלה. אני פשוט תושבת במקור מהצפון, ואני יודעת בדיוק מה הולך שם. מנרה, שיירה של בתים מרוסקים, מרגליות, דברים כאילו שאפילו לא מדברים עליהם, מנהרות בכפר יובה, כאילו אין.
חבר'ה. ולא מספרים.
לא מספרים.
ואחר כך מתפעלים שלא מאמינים להם. אנחנו לא מאמינים, שאלת שאלה קודם, למה אני לא מאמין? זה לא רק לדובר צהל. אני אישית, כך, אני פעיל, מכיר את כל החקים, מכיר את כל מי שאתה רק רוצה, אומר לך, לא מאמין למילה שיוצאת היום, לא מהקבינט, לא מהדלפות של הקבינט, כל ההתנהלות הזאת, גן ילדים, גלנט יוצא מהקבינט, חוזר לקבינט, סיפורים, כן פופקורן, לא פופקורן, זה מביך, זה מביש אותנו, ומה שעצוב פה, זה שאין אלטרנטיבה, גם הצד השני לא מציג משהו יותר.
אתה יודע מה הבעיה? וזה הבעיה האמיתית. שחוץ ממך ומעוד כמה, עוד קבוצה קטנה של אנשים, בימין מפחדים להגיד את זה.
אני לא חושב שהיום מפחדים להגיד את זה. היום יש הרבה מאוד ביקורת. אנשים שמדברים.
אני גם חושבת שיש המון ביקורת. אבל אפרופו, אתה אומר, אין אלטרנטיבה. אני קראתי גם ציוץ שלך, על 120, כאילו אומרים, יאללה, כל ה-120, לכו הביתה. אני אישית מאמינה בזה, כן? אבל תכף נדון על זה. אתה אומר, כל ה-120, לכו הביתה, ואת אומר, מי יחליף? זה יהיה אותו דבר. יביאו 120 חדשים.
אתה יודע, קרן
של... אני באמת שואלת, אין אלטרנטיבה? אי אפשר ליצור פה דור חדש, דור ניצחון, דור שבאמת רוצה משהו טוב פה במדינה. וזה כאילו להחליף, את אומר, למצוא את האלטרנטיבה בדור שלנו.
עידן, מה אתה אומר? אם נחליף את כל ה-120, פתרנו את הבעיה?
תראה, קרן, אני אענה לך על זה אחרת. תראה, קרן שאלה אותי אם בכוונתי להיות חבר כנסת. אז אני, את התשובה שלי אתה תקבל בצורה הכי
פשוט. פוליטיקאי כבר, אתה הולך להיות חבר כנסת. מי שלא מתכוון היה עונה בכן ולא.
לא, תשמע, אני במצב הנוכחי של המחתה פוליטית, אין לי מה להיות חבר כנסת. במצב הנוכחי של המחתה פוליטית, אין לי מה להיות חבר כנסת. עכשיו אתה שואל אותי, אם נחליף את כל ה-120, תפתור את הבעיה? אני לא חושב. אני חושב שכל המערכת הפוליטית צריכה לעבור שיפוץ ובנייה מחדש.
אז אתה לא חושב שצריך להחליף את כל ה-120? כולם שם קשורים לכל הקונספט, לכל הדבר הזה שקרה, הם קשורים לזה.
אני חושב אפילו יותר ממה.
גם יוסי כהן קשור לזה. הוא היה ראש מוסד שכל הדבר הזה קרה.
אני חושב אפילו יותר ממך. אני חושב שלא רק...
גרמתי לכם להריב, רק איזה יופי.
בסופו אנחנו משלמים תמיד.
זה הפודקאסט הזה, כן. אבל תראה, אני חושב ש... זה יותר מזה, מלהחליף את כל המסרים. אני חושב שהתרבות הפוליטית פה צריכה להשתנות. אני חושב שהנאמנות הזאת למנהיג אחד צריכה להשתנות. לא רק אצלנו, לא רק בליכוד אגב, גם אצל יאיר לפיד שאצלו אין בכלל פריימריז, אצלו כל מי שאומר אמן בפנים וכל מי שלא אומר אמן בחוץ. אבל... אני מקווה מאוד שישכילו להחליף את כל ה-120, אני מקווה מאוד שמדור הניצחון הזה, וזאת הסיבה שאני כן, כן פעיל פוליטית, כי אני חושב שאני כן יכול לשנות את האירוע הזה, יחד עם עוד אנשים, אבל אני חושב שרק שינוי מהותי של כל ה-120, כולל שינוי התרבות הפוליטית פה, זה מה שיביא, כי לי כרגע, במבנה הנוכחי, אין מה לעשות במערכת הפוליטית.
טוב, אז בוא ככה אני אתן לך למה אמרתי שלא יעזור להחליף את ה-120, זה מתחבר למה שהוא אמר, אבל אני ארחיב טיפה. נחליף היום את כל ה-120, קחי 120 איש, תבחרי אותם אחד אחד בפינצטה את מי שאת רוצה תשימי, הם נכנסים למערכת שהיא עוד מאותו דבר. אין היום משילות מהסיבה הפשוטה שהכנסת עוקרה מהיכולת שלה למשול. לא משנה את מי נשים שם, הם לא יכולים למשול. כשזה ממשלת שמאל, היא גם לא מושלת, שאף אחד לא יתבלבל, ממשלת שמאל לא מושלת. פשוט ממשלת שמאל קשורה יותר, מתאימה יותר לדרך של מי שמכתיב פה את צורת הממשל, ולכן יש פחות חיכוכים. ברגע שעולה ממשלת ימין, היא בעצם מציגה דרך אחרת לגמרי, לא מתאים למי שקושר את הממשל לאותה הדרך, הצורת ממשל שלנו, ולכן שומעים הרבה יותר רעש כשזו ממשלת ימין. אבל בפועל, מי שמחליט פה, יש פה שלטון פקידים, יש פה דיפ סטייט, התקשורת ומערכת המשפט וראשי הצבא, זה כולם אנשים שממנים את עצמם במשך שנים, הם יצרו פה מוקד כוח, כמה מוקדי כוח, שמעקפים את הפוליטיקאים ובעצם יקרו את הכנסת מהיכולת שלה למשול. ולכן תוציא את כל ה-120, שימי 120 אחרים, הם יבואו וכשהם ירצו לפטר פקיד, מנכ״ל, יועץ משפטי, להזיז את מפה לפה, הם יתקלו באותה מערכת שתעצור אותם. אחד, יועצת משפטית, שתיים, בתקשורת יחגגו עליהם, יספרו כמה הם מושחתים, והם רוצים למנות את החברים שלהם, והציבור רואה תקשורת, מה לעשות? ראיתי בטלוויזיה, זה המשפט הכי חזק במדינת ישראל. מה שראיתי בטלוויזיה, זו האמת. גם היום.
אז איך אתה... אני רוצה רק לשאול, וגם אתה תענה, אני מאוד מסכימה עם מה שאיגל אמר, אבל אנחנו חייבים פה לשנות את זה. אז איך נשנה את זה? איך אתה רואה אותנו, את הדור שלי? כי, סליחה, פשוט אנחנו לא באותו דור, אני הדור שהולך פה...
אני הזקן.
לא, אתה לא זקן. אבל איך אתה רואה את הדור שלי, שאני ועידן, נלחמים בדבר הזה ועושים פה את המהפכה? מה אנחנו צריכים לעשות?
כדי לשנות. קודם כל, הצבענו על הבעיה. צריך לבוא ולומר מה הבעיה. צריך לבוא ולשים אותה על השולחן. ברגע שאנחנו יודעים מה הבעיה, להכריז שהכנסת הבאה זו הכנסת האחרונה שפועלת במתכונת הזו. מה לעשות? אנחנו לא יכולים לשנות את שיטת הבחירות ואת שיטת הממשל מבחוץ, חייבים להיכנס ולשנות. להכניס לכנסת רשימה, תנועה, לא משנה מי נמצא בה, אבל תנועה שבאה ומכריזה, אני לא מצטרף לממשלה שלא משנה את השיטה. וכשאני אומר על לשנות את השיטה, כרגע אין לי תשובה. צריך לשבת ולחקור מה הכי טוב, איך זה עובד בעולם, לעשות את השינויים, והכי חשוב, לטפל בפקידות. כי הפקידות ובתי המשפט יסכימו על זה כל הפוליטיקאים, מימין ומשמאל, כולם יודעים שזה רסן על כתפי השלטון, והיום מי שבוחרים בו לא יכול לממש את השלטון ואת הרצון של הבוחר. אז ברגע שתבוא מפלגה, שתגיד, אני עכשיו 6, 7, 10 מנדטים, לא נכנס לשום ממשלה שלא מתחייבת בראש ובראשונה לשנות את שיטת הממשל, אז לא נוכל להתקדם. ברגע שנעשה את זה, הכנסת הבאה אחרי זאת שתבוא, תוכל בעצם לעבוד ולשלוט במדינה.
אני אגיד לך, אין לנו ויכוח על זה. אבל אני אגיד את הדבר הבא. ראינו מי שניסה לעשות פה שינויים, עשה אותם לא נכון. ראינו שכשניסו לעשות פה שינויים, וכולם יודעים על מה אני מדבר, עשו אותם מהר, כי חשבו ש-64 מנדטים מאפשרים לעשות הכל, ובסוף קיבלנו את מה שקיבלנו, לא היה שום רפורמה ושום דבר וגם לא יהיה. אז אני חושב, עם כל הצער שבדבר, שהפוליטיקאים של היום, לא יודעים איך לעשות שינויים. ולכן, צריך באמת, מה שאני אמרת, לשבת ולחשוב איך בונים את המנגנון הזה, שידע לעשות שינויים, אבל לא ידע לעשות שינויים בזבנג, וגמרנו כי יש לי 64 מנדטים, ואני יכול לעשות הכל, אבל אלא יעשה אותם בשום שכל.
עידן, אני אגיד לך ככה, קודם כל לא עשו שום דבר מהר, אני אסביר לך מה קרה פה. מה שקרה פה זה שכמה, בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, קמה ממשלת ימין שהיא לא תלויה באף גורם שמאל. וזה הסיפור. לא מהר, אם תקרא את הרפורמה, זה חתיכת בדיחה, זה לא משהו שבאמת היה משנה ומתקן את מערכת המשפט כמו שאנחנו מצפים ורוצים. היא לא טיפלה, הרפורמה לא טיפלה כמעט בכלום ממה שבאמת מציק לאזרחים, אם זה הסחבת, אם זה העניין שאתה נכנס לבית משפט ואתה באיזה הגרלת לוטו ואין לך מושג איך תצא ממנו. הרפורמה לא טיפלה בדברים האלו. וזה לא, לומר מהר, לא מהר, ההפגנות היו מוכנות מראש עוד מ-day one, ברגע שתוצאות בקלפי.
איגל, מי עומד מאחורי כל הכספים האלה? אני חייבת להבין.
מה, את רוצה לגזור קופון? כי אני לא יודע ממי.
מאיפה הכסף? איפה לשים שלט על איילון במשך חודש?
30,000 שקל עולה שלט על איילון.
אני מה?
פרסומות שקופצות לי באינטרנט.
עכשיו יש עשרות שלטים כל יום שם. גם עכשיו, יש מפלגות שמנהלות קמפיין שקט עכשיו. אין את השם של המפלגה, אבל לכולם ברור מה המסרים.
נכון.
הראיתי לך, אני חושב, בתל אביב.
את הבוחרים מחדש. בוחרים מחדש.
זה גם תמיד מחדש. זה תמיד מחדש. יש להם פטיש לחדש. מה עידן?
אני מעריך, עוד פעם, אין לי אסמכתאות לאירוע הזה, אבל אני מעריך שאהוד ברק ידו שם, כי
יהיה שם?
אהוד ברק
ידו
שם, כי אני חושב שברגע שבן אדם מתראיין לערוץ CBC או CBS, I don't remember איפה זה היה, והוא אומר משפט כמו, אמרתי לאנשים שיהיה פה, לא זוכר, שיהיו פה גופות באיילון ורק אז אני ראש ממשלה או משהו בסגנון הזה. זה סימן שהוא מוביל לחרב איזושהי קבוצה של אנשים.
לא, זה סימן...
אני פשוט אומרת שלמי שאמור להיות אג'נדה כל כך חזקה, כאילו שיותר חזק מאיתנו.
אבל זה ברור.
זה לא הגיוני שמישהו יותר חזק מהעם, מישהו יותר חזק מהריבון. זה לא משנה אם זה כסף או משהו, איך... אתה מבין מה אני מתכוונת?
בסוף יש בישראל מוקדי כוח, כמו כל מדינה. יש מוקדי כוח, מערכת המשפט, תקשורת, תקשורת, זה אחד ממוקדי הכוח הכי גדולים. הם נשלטים. שימו לב מה קורה, 11, 12, 13, לכו, נראים אותו דבר, מדברים אותו דבר. לפעמים אין לך מושג אם את ב-12 או ב-13, אותם חדשות, אותם תוכניות, תמיד מלכלכים על כל מה שקשור ליהדות, כל מה שקשור לממשלה. משום מה, הייתה פה איזה שנה של ממשלה אחרת, פתאום כל תוכניות הסתירה ירדו. זה אותה תקשורת, זה בעצם מונופול תקשורתי, וברגע שקם ערוץ 14, ערוץ נוסף, אז הם דואגים להכפיש אותו. עכשיו יש עוד ערוץ, קוראים לו טוב, אם שמעתם, ערוץ אינטרנטי.
כן, כן,
אתה מכיר, נכון?
אני לא שמעתי.
אני ועידן מכירים, יש ערוץ אינטרנטי שהוא התחיל לתפוס קצת כוח. בהתחלה הוא היה ערוץ אינטרנטי חלש כזה, עוד למטה, מתחת לרדאר. ברגע שהוא התחיל לתפוס קצת כוח, פתאום מעלים אותו בארץ נהדרת, קטעים, יורדים עליהם, פשיסטים. יש פה מגמתיות, תקשורת מאוד מונופוליסטית, עם אותם אנשים שמשחקים בינם לבין עצמם, מרימים אחד לשני כל הזמן. זה נראה לנו שיש פה מבחר של שלושה ערוצים, אחד מהם אנחנו מממנים, בפועל שלושתם מציגים את אותה אג'נדה, וזה פוגע בכולנו.
אם כי אני רוצה להציג לזה קצת הסתכלות אחרת. אני חושב שבתאגיד ב-11 יש לך קצת יותר פלורליזם.
בסוף זה ממומן על ידי הציבור, אז בוודאי.
אבל זה חשוב.
יש גם את איילה חסון, בוא נרים קצת, בוא נרים לה.
בדיוק, על זה בדיוק אני מדבר איתך.
שהיום במיוחד, אחרי שזה אני אספר לכם מה היא הוציאה היום, אני חושבת שכולכם ראיתם.
שים לב שאיילה חסון היא הייתה ב-13, נכון?
כן, ב-13.
פתאום היא צריכה לצאת משם, היא כבר לא שם. ושים לב שערוצים 12 ו-13 בעיקר, אתה רואה שם מביאים כתב דתי, חשוב שיהיה לו כיפה, לפעמים יש פאות, לפעמים אין פאות, לא משנה, ושים לב שאותו כתב דתי תמיד, תמיד, גם אם הוא נאמן לדרך שלו, חייב מדי פעם לזרוק איזה עצם, ככה לרדת על הצד שלו, כי אחרת הוא לא קונה את מקומו שם. אתה מבין שזה עלה תהנה שחייב לשלם, מה שנקרא, לשלם להם בדמי. למעט עמית סגל שהפך להיות אוטוריטה ואישיות בפני עצמה.
אמרתי לקרן, מה אמרתי לך לפני תקופה? אמרתי לך שבערוצי 12-13 משתמשים בדתיים ימנים כעלה תהנה כדי להגיד, הנה, אנחנו מייצגים.
אנחנו פתוחים,
אנחנו מייצגים. מסוימים, ואתם יודעים, אווירת הנחיים בתקשורת, לא שאין לי ביקורת, ויש לי ביקורת ונדבר עליה המון, אבל האמירה הזאת של הפסדנו את המלחמה וכל מיני כאלה שמפמפמים, חבר'ה, זה לא עוזר לאף אחד.
אבל התחלנו פה את השיחה ביתך, אם הפסדנו, לא? מה רגע, עכשיו אתה חוזר,
אבל
אתה רוצה לריב איתי?
קודם כל אני אשמח לריב איתך, כי זאת מהות הדבר. נכון שכרגע זה נראה שאנחנו לא עומדים, אבל בסוף יש לך מאות אלפי חיילי מילואים, מאות אלפי משפחות מפונות, מאות אלפי נופלים מכל המגזרים שנפלו כתוצאה ממלחמה. אז אני לא יכול להגיד שאנחנו מפסידים באופן מלא.
עידן, אנחנו כבר הפסדנו לדעתי מזמן.
לא, 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 אני לא חושב שהפסדנו, בואו, זה נמשך.
איך לא הפסדנו? 1,400 נרצחים.
תראי, המצב ש...
130 חטופים.
שנייה.
איך?
את מסתכלת על מה חטפנו. זה ברור שאם את מסתכלת על זה, אז הפסדנו.
ריסקו אותנו גם כעם.
גם ביום כיפור הפסדנו בדקות הראשונות, חטפנו הפתעה בימים הראשונים. לקח זמן עד שהמצב יתהפך. אבל אתם צריכים להסתכל על זה בצורה אחרת. כשאנחנו מדברים על תקשורת שמדכה את העם, אתם צריכים להסתכל, זה לא סתם שהיא מדכה את העם. שימו לב, מי הפרשנים באולפנים? כל מי שהוביל את הקונספציה הכושלת, כל מי שאמור לקחת על עצמו את האחריות, כל מיני לשעברים שסיפרו לנו שאם רק ניתן, שאם פימפרו לנו את אוסלו,
ראינו את זה בפיגוע ברעננה.
מביאים את אהוד אולמרט, מביאים לנו כפרשן לענייני מוסר.
זה אחי, זה בן אדם גם היה בכלא, מדברים על כלא, מדברים על משפט ומביאים מישהו, אני לא מבינה את זה.
אז ברגע שעולה בדיחה כזאת, את זה צריך להציף, ואז אנשים קצת יבינו שהתקשורת הזאת עובדת עליהם, מספרת להם סיפורים, ואת זה צריך
אגב, אני אגיד לך שאני חושב שהרבה מאוד אנשים מבינים. אתה רואה הרבה מאוד אנשים עוברים ל-14, אתה רואה הרבה מאוד אנשים צורכים את התקשורת שלהם מערוצים כמו ערוץ טוב והערוץ הפרטי שלי, שאתה יודע כמה שיש לו קפוצה, ואתה רואה ופודקאסטים וכל מיני כאלה. אנשים היום
היום עוקבים אחרי הרשתות ואחרי הדברים, נכון. זה נכון. וקודם כל, בואו תראו, הסיפור שהתקשורת, גם כשהיא הייתה במלוא עוצמתה, ניסתה לעבוד על העם הזה, זה לא הצליח. בכל זאת, בעשור האחרון, הציבור בחר ימין. זה נכון שבנימין נתניהו, וגם אם לא היה בנימין נתניהו, הציבור היה ימני, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר. הציבור בחר במפלגות הימין, אם זה בעוצמה יהודית, ואם זה בליכוד. בסוף רוב הציבור היהודי בארץ הוא ימני, אגב גם הכללי הוא ימני, יש היום הרבה דרוזים שבוחרים בעוצמה יהודית ובליכוד. אחרי המלחמה הזאת, בוא נאמר דבר אחד, רוב הציבור לא הלך שמאלה, אין שום היגיון בזה.
ברור.
אחרי המלחמה הזאת אני שומע חברים, קיבוצניקים שמדברים על טרנספר, דברים שפעם היית צריך להיות כהניסט כדי לומר אותם בכל רם, היום אומרים את זה במעוזי השמאל.
איגל, מעניין אותי, סליחה, אני סותר גם מהנושאים שכתבנו, אבל מעניין אותי. בנימין נתניהו ימין? בעיניך?
איזה שאלה.
זאת שאלה טוויטר מוכרת, מה זאת אומרת? ביבי הוא לא ימין, ביבי הוא שמאל. בוא, אני אומר לך את זה בצורה הזאת.
לא, אבל באמת עכשיו.
רגע, בוא אני אגיד לך את זה בצורה הזו, מאוד פשוט. יש כאלה שירחיבו את השאלה שלך ויגידו שהליכוד זה לא מפלגת ימין. אם הליכוד היא לא מפלגת ימין, ונתניהו לא איש ימין, אז אתה בבעיה. כי מה שנשאר לך זה 10 מנדטים של עוצמה יהודית והציונות הדתית ביחד, ובזה נגמר. כי החרדים זה לא ימין. חרדים זה לא מפלגות ימין. חרדים, יש להם את האינטרסים שלהם, את הסדר יום שלהם, הוויכוח הפוליטי, ימין-שמאל, לא מעניין אותם.
בדיוק.
נכון.
אז אם אתה עכשיו מתנער מהליכוד, יש לי ים ביקורת על הליכוד, על החקים בליכוד, על נתניהו עצמו, כולם שומעים אותי, אף אחד לא יכול להגיד שאין לי, אבל אני אומר לך, אם אתה תתנער מהמפלגה הזאת, זאת מפלגת הבית של הימין, בלעדיה, אין לך שלטון ימין. זה שצריך להקים עוד מפלגת ימין, אם רוצים להמשיך ושיהיה פה גוש ימני, זה סיפור אחר.
אתה חושב שתישאר ליכוד אחרי, במידה ויהיו בחירות, וסביר להניח שיהיו בחירות, הליכוד יישאר?
לדעתי, בואי נגיד לא לדעתי, תקוותי היא שכל המערכת הפוליטית הזאת תעבור איזושהי רעידת אדמה. כל מה שאנחנו מכירים היום לא צריך...
גם אתה אומר הם נוטים ימינה, אבל גנץ, בוא, מדבר על שתי מדינות, גנץ בובה של האמריקאים, מה שהם יגידו לו זה אמן, איך נוטים ימינה והוא עולה בסקרים? איך הם לא התעוררו לעשות פה משהו חדש? אני לא מבינה את זה.
הסיפור הוא כזה. היום לבוחר הימני הממוצע יש מפלגות חרדיות, יש איתמר וסמוטריץ' שהם כרגע ביחד, וליכוד. עכשיו, כולנו יודעים חרדיות, כנראה שאנחנו לא נצביע. איתמר וסמוטריץ' מקבלים קצת קולות מהימין, הרוב זה מתנחלים. נשארנו עם הליכוד, והליכוד, בטח ובטח אחרי הסיפור של השלושה חודשים האחרונים, יש הרבה שמעשו בו, הרבה שמאוכזבים, הרבה שלא יצביעו יותר ליכוד. עכשיו, זה בוחרי ימין. שלא ניתן. רגע, גידל נתן להשלים, זה בוחרי ימין. מה שנשאר להם זה או לשבת בבית בבחירות הבאות, או להצביע גנץ. ולמה הם יצביעו גנץ? כי מכרו להם בתקשורת שזה המבוגר האחראי, הממלכתי, הוא רמטכ"ל לשעבר, אין סיכוי שהוא אנטי ציוני. וזה מספיק להם, אנשים לא באמת מעמיקים בפוליטיקה. אבל גנץ בעד שתי מדינות, הוא מקבל כל הנחיה של האמריקאים, הוא מסכים עם הממשל האמריקאי של ביידן, ושתי מדינות זה להחריב את מדינת ישראל. גנץ זה הסכנה הכי גדולה שלנו כרגע.
אבל אני חייב להגיד לך משהו שלא ישמע טוב, אבל אני אגיד לך, כן, אנחנו בלי חשבון פה. גם נתניהו באיזשהו אופן הוא בובה של אמריקאים. כי אם בסוף בלינקן אומר להכניס עוד 200 מסעיות סיוע הומניטרי, ונתניהו אחרי שנייה מסכים על זה, והיום הוא מוציא הודעה אחרי הסיפור של התרופות שהוא לא יתעסק כלל וכלל בעניין של המנגנון בדיקה, ומאשים את מערכת הביטחון, רק את מערכת הביטחון, כאילו אין לו אחריות לסיפור הזה. אז אני לא יכול להגיד שביבי הוא לא בובה של האמריקאים. עכשיו אני עוד שנייה, אני אומר שלא צריך להתעלם מהאמריקאים, כי בלי האמריקאים אנחנו לא יכולים, בעיניי לפחות. אבל גם אי אפשר להתנהג כבובות.
אז ככה, נענה דבר דבר. אם אנחנו חושבים שנתניהו בובה של האמריקאים, קודם כל ההתנהלות הזאת של לעשות כל מה שהאמריקאים אומרים, ושבלינקן יושב בקבינט, זה מזעזע בעיניי. אבל אנחנו יושבים פה, וקל לנו לבקר, ואם אני רוצה לדעת אם נתניהו בובה או לא בובה, אני הולך לציוצים של ברק רביד, מכירים?
כן.
אז ברק רביד בא לקלל ויוצא מברך, תעקבו אחרי הציוצים של ברק רביד. מספר לנו בצורה הכי מפורשת שבבית הלבן זועמים על נתניהו, הוא תוקע מקלות בגלגלים, הוא עוצר את המאמצים של ארצות הברית להקים פה מדינה פלסטינית. אז ברק רביד אמנם רוצה לקלל, רוצה להמריד אותנו נגד נתניהו, והוא מספר לנו בעצם היחיד פה שלא בובה זה בנימין נתניהו. ועדיין אנחנו, יש לנו עוד ביקורת על המון דברים שהוא עושה. אתה איתי?
כן, כן.
אז אם אתה עוקב, אתה ראית את הציוצים האלה, לפחות שניים כאלו יצאו בשבוע האחרון.
אני עוקב לגמרי, ואני מסכים איתך, אבל עדיין ההתנהלות הזו.
ההתנהלות היא בעייתית, אבל שוב, אנחנו לא נמצאים שם, וזה לא סותר את זה שאמרתי לכם, שביום שאחרי כל המערכת צריכה להתחלף, אני מדבר על ההנהגה. וזה כולל את נתניהו.
אני חייב שנדבר על הסיפור שאיגל סיפר לנו כשנכנסנו להקליט את השידור היום, מחבל שהגיע לאסף הרופא.
לפני שעתיים.
שוב. אחרי הנחיה של שר הבריאות, משה ארבל, שכביכול...
זה כבר בוסו, התחלף, תוך כדי לא שמת לב.
סליחה, כן. של השר לשעבר, משה ארבל, שר הבריאות לשעבר, שהיום הוא בוסו, שלא להכניס מחבלים, ואנחנו רואים עוד פעם מחבל שמקבל טיפול.
אתה יודע מה הכי מעצבן אותי בזה? שכביכול אנחנו נלחמים, עסקאות, נוסעים לקטר, תרופות, חטופים, אנשים מבוגרים שם, תמימים, אזרחים. וכאילו אנחנו כל כך בקלות נותנים להם פה באמת טיפול רפואי. עזוב שזה על החשבון מיסים שלי ושלך, שאני כבר די, אין לי כבר כוח לזה.
לא, זה דווקא הנושא. זה הנושא, שזה על חשבון המיסים שלי ושלך.
אני לא רוצה לשלם, לא בא לי, לא רוצה לשלם.
זו הזיה, אנחנו מממנים את הטיפול הרפואי במחבלים שרוצחים בנו. עכשיו, איפה זה פוגש ומרגיז מאוד? זה מרתיח, כי בדיוק היום אני מעלה בבוקר ציוץ על בת של חברים שזקוקה לניתוח בארצות הברית, 4 מיליון שקלים. אבא שלה עכשיו יצא מעזה 100 ימים. אח שלה פצוע קשה בעזה. אבל היא צריכה טיפול ב-4 מיליון שקלים, אנחנו צריכים לאסוף הדסטארט כדי לטפל בה, ואז בערב מגיע מחבל VIP. אם אתה יחיה סינואר, בכלל יוציאו לך גידול מהמוח. זה חתיכת הזיה, אנחנו מדינה מטורפת. עכשיו יגידו לי כל החכמים, אבל אנחנו חתומים על הסכמים, ואנחנו מדינה, ואנחנו לא ארגון טרור. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לשנות פה ביום שאחרי, אנחנו מדברים הרבה על היום שאחרי, אחד הדברים זה לבוא ולבחון מחדש את כל ההסכמים שישראל חתומה עליהם. כי אם יושבים כל מיני אירופאים בשוויץ ובבלגיה ובהולנד, וחותמים ביניהם על הסכמים בינם לבין עצמם, כי הם חיים בחברת בני אדם, אני שחי פה בג'ונגל לא צריך לחתום עליהם. אני לא חייב להיות מחויב להסכמים שבאירופה הם נורמליים והגיוניים, כי בסוף זה מדינות ויש כלים לעקוף אותם. ופה כשאני מגיע למבחן המעשה, אני מוצא את עצמי עם ידיים קשורות מול ארגון טרור שלא סופר אותי ומחזיק מעל 100 חטופים כבר במשך 3 חודשים.
יגאל, יש לי שאלה לגבי זה. זה איזשהו מחיר במידה ונצא מכל ההסכמים, אמנות בינלאומיות. יש איזה מחיר בזירה הבינלאומית שאנחנו צריכים לשלם?
באופן מיידי, מה זאת אומרת? ברור שיש לזה השלכות, אבל בגלל זה אני אומר, את כל ההסכמים שישראל חתומה עליהם, צריך להביא אותם לבחינה משפטית מחדש, וגם אני מצפה ממדינת ישראל, שר חוץ, ראש ממשלה, שידעו לשקף את זה החוצה. אנחנו לא חיים בסביבה שלכם, ההסכמים האלו שטובים, זה כמו לבוא לאלסקה ולהתקין שם מזגן קירור. זה כאילו, זה מטומטם. אנחנו חיים פה במזרח התיכון עם בדואים, עם מפגרים, מה לעשות? לא כל הבדואים, סליחה, עכשיו האשימו אותי בגזענות. אבל אנחנו חיים פה עם מטורפים. ואם אנחנו חיים עם מטורפים, אנחנו לא יכולים להתנהל על פי חוקים שתקפים במקום אחר, ששם אפשר לנהל אותם.
בואי נדבר על תפיסת הביטחון. הוא אומר היום דני דנון, חבר ועדת חוץ ביטחון, שהיה...
כן, אני דיברתי על זה בהתחלה.
לא, גם... אבל באמת, אני באמת רוצה לדבר עם מיגל על נושא אחר בעניין הזה.
אוקיי.
על היריות בתוך הנגמה של הפוליטיקאים מימין. אומרת טלי גוטליב ברעיונות... לא עושים מספיק, אין מספיק חימוש, אין מספיק זה, אין מספיק פה, אין מספיק שם. ואני תוהה, האם כחברת כנסת, חברת ועדת חוץ ביטחון, אין לה אחריות על מה שגם משקפת לציבור בזמן מלחמה? כי אני טוען שגם אם יש לך ביקורת, כמו חבר כנסת ואטורי לצורך העניין, לא את הכל צריך להגיד על גלי היתר בתקשורת. כאילו כל היריות האלה בתוך הנגמש לא עושות לנו טוב. מה אתה אומר, יגאל?
אתה מעדיף חברי כנסת ששותקים ומיישרים קו?
אני בזה מסכימה עם יגאל.
אם לא, בוא נגיד ככה, טלי גוטליב, אני לא דובר של טלי גוטליב, באמת, אני, לכל אחד יש צוות שינהל אותו. אבל טלי גוטליב כדוגמה, באה ואומרת דברים שאתה לא יכול שלא להסכים איתם. אנחנו צועקים אותם. ומה, בגלל, מחר אתה עידן חבר כנסת, אתה פתאום תיישר קו?
לא.
אז אתה לא יכול להיות פוליטיקאי. כי אם אתה לא תיישר קו, אז אתה תשמע כמו טלי גוטליב, ויגידו לך, היי, אתה פוגע, יורה בנגמש. אבל מצד שני, אתה צריך להבין, אתה בא לשרת ציבור. ואם אתה בא לשרת ציבור, הנאמנות שלך היא לציבור, לא למנהיג המפלגה ולא לאף אחד אחר. כמובן שיש משמעת סיעתית, ובהצבעות אתה חייב להצביע, אבל...
וואלה, שכנעת ממש.
אם אתם מדברים על היום שאחרב, על הדור הניצחון שיהיה פה בכנסת, זה מה שאני מצפה. כי מהפוליטיקאים האלו, העייפים, שהכל מסחרה ומתחת שולחן ובשקט וג'ובים ודי.
אני רוצה משהו להגיד על הג'ובים ואני אעבור פה לעוד נושא. השבוע עובר בעצם תקציב 2024, תקציב המדינה, ומדברים על כל הקיצוצים של המשרדים הלא יעילים שאפשר גם לאחד אותם גם למשרד אחד, כמו עם עמיחי שיקלי, אפשר לאחד את המשרד שלו למשרד של מאי גולן וכל מיני אורית סטרוק, כל מיני משרדים שבאמת אני לא מבינה. המשרד של גילה גמליאל, מה הם עושים, מה הם תורמים? לא כדאי לקחת באמת את הכסף הזה ולא יודעת להשקיע בו בבנייה מחדש בצפון, עבודה עברית, סליחה, גם בנייה חדשה בדרום, עבודה עברית, עוד אלפי דברים, אנשים פה במצוקה, המון 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 דברים. מה עושים עם הכסף הזה? מה המשרדים האלה עשו לי בשנה האחרונה? מה הם תרמו לי? מה קיבלתי? ואפרופו ג'ובים, אז לא סוגרים אותם ועושים שרירים כדי שהוא יהיה לו ג'וב והוא יהיה לו ג'וב? לא, זה לא מנהיגות. אפרופו, דיברת על ציבור, על שהוא צריך לשרת ולהיות שקוף, זאת המנהיגות האמיתית, לראות כאילו, וואלה, אני לא יעיל, אני אתן, המשרד הזה, שילך ל-XYZ, שיתרום לציבור הזה שבחר בי, ובסדר, ואני אחזור קדנציה הבאה או whatever, אבל זה מנהיגות, זה לגלות את האחריות הזאת כלפי הציבור ולא כלפי עצמך.
טוב, זה יהיה קצת ארוך.
אין לי בעיה עם דברים ארוכים.
אז ככה. אין לי בעיה גם.
אז ככה, בואו, אנחנו מכירים את כל הסיפור הזה שעושים פה קמפיין על המשרדים המיותרים, זה קמפיין. שיהיה לכם ברור, זה קמפיין. איך מכירים את הבדיחה על האישה שאומרת לבעלה ביום שאני אצא מהבית, תדע מה עשיתי? זה עונה לשאלה שלך. מה עושים המשרדים האלה? ביום שיסגרו אותם, תדעי מה הם עשו. כי יפסיקו לטפל בדברים האלה. אם זה רווחה, אם זה שוויון חברתי, אם זה נגב וגליל,
שהם יפסיקו לעבוד עתידי. אני אעצור אותך רק דקה שקיצצו 100 מיליון שקל ממשרד הרווחה. אז מה? פוגעים בו, פוגעים בי.
אמרתי זה יהיה ארוך.
אוקיי.
זה יהיה ארוך, לא לקצץ אותי. עכשיו, שימי לב שמה משתולל פה. יש פה קמפיין בחירות עכשיו. כמה שתקצצים תסגרית, כל המשרדים האלו לא יעלה רבע מכמה שיעלה לנו בחירות. עכשיו, זה אותם גורמים שצועקים בחירות עכשיו, צועקים גם בואו נסגור את המשרדים. אתם רוצים לסגור את המשרדים? כן, כסף. מהצד השני, אתם צועקים בחירות עכשיו שיעלו פי 4 ו-5 ממה שיכניסו המשרדים האלו. אז זה קמפיין פוליטי של בעלי אינטרסים, שלא יבלבלו את המוח. זה שיש בזבוז בממשלה, תמיד יש בזבוז בממשלה. מה לעשות? ככה מתחזקים קואליציה. זה המערכת, ככה היא בנויה. אגב, הדיבורים שלנו קודם על זה שצריך לשנות את המערכת. היום, אם אני רוצה להקים קואליציה, באה לי מפלגה עם 4 מנדטים ואומרת לי, "אתה רוצה אותי? אני רוצה 1, 2, 3, 4." זה עולה כסף. ואם לא, לא תהיה ממשלה, והוא ייקח אותנו עוד סיבוב בחירות, ועוד סיבוב בחירות. אז עושה מי שעושה את השיקולים ונותן לו את מה שהוא רוצה. זו השיטה כרגע, היא שיטה פגומה, היא תעלה לנו עוד הרבה כסף, ועדיין זה קמפיין כל מה שאנחנו רואים כרגע בנושא הזה. עכשיו, קיצצו 100 מיליון שקל, זה פוגע בנכים, קיצצו בחינוך, קיצצו בהרבה מאוד דברים. אנחנו צריכים להבין שאת כל הנושא הזה של תקציב קואליציוני, בסוף אני צריך להחזיק את הח"כים החרדים, ואני צריך להחזיק את בצלאל סמוטריץ', ואני צריך גם לצ'פר את האנשים שלי, כי אף אחד לא ירוץ בבחירות הבאות בשביל המפלגה שלי, ויעזור לי להיבחר, אם בסוף לא דאגתי לו. וזה מה שעומד בסוף, כשכל ראש מפלגה צריך להקים ממשלה, זה מה שעומד לו בראש. גם אם זה קוראים לו יאיר לפיד, גם אם קוראים לו בנימין נתניהו, גם אם קוראים לו בני גנץ. אם אתה לא תדאג לאנשים שלך, האנשים שלך לא ירוצו אחריך. זו המערכת, ככה זה עובד, אגב, בכל העולם.
אגב,
אתה מסכים עם מה שהוא אומר, עידן?
אני מסכים, כי אני חושב ש...
זה מגיל, אבל זה מה יש.
זה דוחה בעיניי, זה דוחה, כי יש פה סוג של בוא אני ארצה אותך, אני אשאיר אותך.
אבל אנחנו יודעים.
אבל זה ככה עובד. זה לא שמישהו אחר יעשה משהו אחר, שיהיה לך ברור. כל אלה שצועקים עכשיו יעשו את אותו הדבר בדיוק.
אז אתה מבין למה אני אומרת שכל ה-120 צריכים להחליף? כי יש להם את הדיסקט הזה שאני צריכה לרצות מישהו.
אם לא תשני את השיטה, גם ה-120 הבאים יבואו עם אותה אג'נדה.
בדיוק.
אנחנו לא צריכים להזכיר את ההוא שמינה את הגיסה שלו, ואם לא רעש ציבורי, אז...
אז הייתה היום יושב ראש דירקטור קקל. והמבין יבין במי מדובר כדי לא להסתכן באיזה תביונת פה. אבל...
כל תוכנית אני חייב לציין, הוא מדבר על תביעה, כאילו מישהו יתבע אותנו. זה לא חשבון פה, אפשר הכל.
לא בדיוק.
לא, טובים, טובים, תשאלי אותי, טובים.
מדינת ישראל אוהבת, יש כל מיני חמודים.
אגב, תביעות, זה קטע, זה הפך להיות ספורט לאומי, כל התביעות השתקה אלו. כל אחד שמצייץ חצי מילה בטוויטר או ברעיון, מיד כבר קופץ.
אני חייבת לספר סיום.
היום אחד הערוצים הגדיל לעשות, הנה אני מכין לכם את התביעה, אחד הערוצים הגדיל לעשות וטבע צייצנית אנונימית בטוויטר. מישהי אנונימית טבע אותה ערוץ 12, כי היא קרא להם אל מנר. עכשיו, לכו בחוץ, ברחוב, כולם קוראים להם אל ג'זירה, אולי הם נעלבו שקרא להם אל מנר ולא אל ג'זירה, אבל כולם קוראים לערוצים האלה אל ג'זירה, זה הפך להיות מטבע לשון.
נכון.
והנה היום הם תבואו מישהי, זו תביעת השתקה לכל דבר ועניין, לך תתמודד עם זה.
אבל... אני חייבת רק לספר סיפור, אפרופו תביעות, היה, אני הסתכלתי בטוויטר, התחלתי להיכנס שם השבוע שעבר, אני הכנסת לזה אחד יריב, משהו
כזה. אופי דייבר.
ואני, הוא מעצבן אותי בכל הציוצים שלו.
אני אספק סיפור, היא התחילה להתבקח איתו, היא התחילה זה לכתוב לו כל מיני דברים. אמרתי, היא בדיוק הייתה איתי בשיחת טלפון מיני מיליון שיחות שאנחנו מקיימים ביום. והתחילה לכתוב לו כל מיני דברים, אמרתי לו, קרן, תיזהרי. הבן אדם מחפש כל מילה, אפילו תסתבי איך קוראים לך, הוא יחפש.
אמרתי, לא, אמרת שהוא התבע אותי.
קיבלתי
לא, הוא הפחיד אותי, אמר לי, לא, הוא התבע אותך, הוא התבע אותך, אמרתי, דן, לא שהוא התבע אותי. אסור לי להגיב את דעתי ומשהו לכתוב כנגד.
כי פה נמצא אחד האנשים שסופק הכי הרבה תביעות, השתקה, נכון?
לא, לא, אחת, רק אחת.
רק אחת הוא ספג.
מיליון עזרות, אבל רק אחת בפועל. אבל מספיק גדולה.
מאוד.
אבל הוא בסוף ניצח.
מאוד גדולה. הוא לא ניצח, הוא ביטל. נכון?
אז מה זה? זה תמונת ניצחון.
אבל זה לא משנה.
זה לא משנה. יבין מי שיבין, אני אשאיר את זה ככה. בוא נגיד את זה ככה. זה נגמר בכלום. בוא נאמר את זה.
זה נגמר בכלום, ולכן אני כל תוכנית נזהר מאוד במה שאני אומר, כי יש כל מיני חמודים שרוצים להביא לכל מיני אנשים לבית משפט, אז אני יודע.
יש לי שאלה מעניינת לשאול את אינגל. דיברנו פה המון על 120, דור ניצחון, ח"כים שאתה חושב שלא צריך להחליף, בגלל שהמערכת נשארת אותו.
לא אמרתי שלא צריך להחליף.
לא, צריך להחליף, כן.
אני מאוד בעד להחליף, אבל זה חייב להיות עם עוד משהו.
חייב להיות עם, ברור, כן. יש לי סיטואציה שבאמת אין פה איזה הפיכה והמצב יישאר כמו שהוא יישאר. מי אתה רואה? מי מסוגל להניג את עם ישראל מהמצב שאתה רואה מהמצב הקיים?
היום אנחנו בבעיה. היום לישראל אין מנהיגות. חד משמעי, אין מה לדבר. כל האנשים שנמצאים בסקרים, שאתם רואים שמות בסקרים, אף אחד מהם לא קשיר להיות מנהיג במדינת ישראל. אתם יכולים לשים את זה בפרומו כציטוט, זה לא אכפת לי. אין בישראל הנהגה כיום.
חמש תכונות למנהיג, תן לי.
שי, מה זה התקלה הזו?
וואלה, לא יודעת. כי אתה אומר אין הנהגה, בא לי שתיתן חמש תכונות שצריך להיות במנהיג.
מנהיג זה אדם שמוביל. אני לא יודע עכשיו להיכנס לחמש תכונות, אבל מנהיג זה אדם שמוביל. לא אדם שמסתכל בסקרים מה אומרים, ומה צייצו עליי בטוויטר, ולפי זה פועל. או שמחכה לראות לאן דעת הקהל. אני מכיר, יש כמה מנהיגים של מפלגות. אתם יכולים לעקוב ולראות, ואתם תזהו בדיוק למי אני מכוון. הם מחכים, הם לא מצייצים, בדקה הראשונה הם לא אומרים כלום, שתיים, הם מחכים שעה, שעתיים, רואים לאן הרוח נושבת, ואז יש להם דעה. אנשים כאלה לא יכולים להניג את ישראל. בעתיד.
לא אגיד
פה. אם לא הייתי מספיק ברור.
לא נגיד פה שמות.
לא נגיד.
אבל אנחנו כולנו יודעים, היטב על מי אתה מדבר, יש פה פוליטיקאים שיותר יועצי קריאיטיב מאשר פוליטיקאים, והמבין יבין. אבל אתה יודע, תופעה מעניינת שקורית זה גדעון סער, בעיניי לפחות פוליטית. אני רואה, אני רואה את הצחוק שאני אגן, אני מבין שאני לא באירוע.
לא, אתה לא באירוע. אבל בוא תשאל, נראה, אולי יש לי תשובה. אני לא נכנס, אין לי פה מה לומר אפילו.
לא,
בוא, אני לא יואב פרנק, אין מה לשאול אותי שאלות כאלה.
קודם כל אתה הרבה יותר חכם מיואב פרנק.
חס וחלילה, לא, כל אחד וזה.
אוי,
הלאה.
כן, גדעון סער.
הוא לא רוצה, הוא עשה לי פרצוף, אז נעבור הלאה. אני מכיר את איגן.
אוקיי, טוב, אז יאללה, אני אוביל לעוד נושא.
חמש דקות, כן.
אז בוא נוביל לסיום המלחמה, איך אתה רואה את המלחמה ממשיכה? איך אתה רואה בעצם, מתי אתה רואה את היישובים חוזרים? איך אתה רואה את התקומה של עם ישראל מחדש? בעצם, אני מרגישה, שהרסו פה את העם שלנו, כאילו העם שלנו התפורר. קרה פה אירוע שלא, אפילו בשואה הוא לא היה ככה, כי לא הייתה לנו מדינה, היינו מפוזרים עוד במדינות. פה אנחנו מדינה וקיבלנו משבר ששבר אותנו לרסיסים. איך אתה רואה אותנו קמים? איך אתה רואה אותנו חוזרים? איך אתה רואה את המצב הזה שאנחנו רק עולים? אנחנו יכולים בכלל לנצח את חיזבאללה? לא יכולים לנצח את חיזבאללה? התפרסם איזה דוח אמריקאי שאומר שלישראל בכלל אין את היכולת להתמודד. הפוליטיקאים מתים מפחד, הם רק מחפשים את ההסכם הדיפלומטי. איך אתה רואה אותנו מקבלים את הביטחון בחזרה? משפרים פה את המצב הכלכלי, שלא נדבר על עסקים שמתרסקים ועל האינפלציה שהולכת פה לעלות, המע"מ כבר עולה באחוז, הולך פה, אנחנו הולכים פה לשלם מחיר מאוד כלכלי, מאוד כבד גם עבור המלחמה הזאת, אנשים פה יהיה להם מאוד קשה. איך אתה רואה את מדינת ישראל ממשיכה להתקיים? כי אני בעצם מרגישה שהיא הולכת ויותר מתפרקת. כאילו, אני לא מרגישה שאנחנו עולים מעלה. זה האמת.
איקה לי אני ואז אני אמרך. כן.
ב-1948, האמריקאים סברו שאין טעם להקים מדינה, כי אנחנו נפסיד במלחמה. אז נשאיר לאמריקאים את השערות שלהם, ואנחנו נלך בכוח האמונה, ברוח שלנו, כי זה מה שבנה אותנו. ואם לא האמונה, אם לא משיחיסט אחד בשם בן גוריון ועוד כמה משיחיסטים סביבו, לא הייתה פה היום מדינה. אז כשמדברים על משיחיסטים, אז המשיחיסט הכי גדול שאני מכיר במאה האחרונה זה דוד בן גוריון. אנחנו צריכים לחזור לשורשים של מה שהקים פה את המדינה הזאת. האנשים שהקימו את המדינה הזאת לא הקימו עוד מדינה, הם הקימו בית לאומי לעם היהודי. אנחנו בשנים האחרונות, ככה נהיינו דור ההייטק, הסושי, טיולים, סיישל, כל מיני אירועים מביכים בקפריסין של נערים ישראלים, דברים שמביישים את מדינת העם היהודי. וחשבנו שאנחנו עם ככל העמים, שכחנו. שכחנו את מוראות הגלות, שכחנו מה זה גלות, גדל פה דור שלא יודע מה זה גלות. כל הסיפורים האלה על הפוגרומים בשטייטל או בתרפת, זה נראה כמו איזה משהו בשחור לבן שאפשר להוציא מהספרים. חטפנו מכה שהזכירה לנו שקודם כל זה שיש לנו מדינה ויש לנו כלכלה מנצחת ואנחנו גיבורים גדולים ואנחנו יכולים לעשות מצעדים ביום העצמאות והופעות של זמרים. כל הדברים האלה זה רק עטיפה חיצונית, בועת סבון שככה מתפוצצת. אנחנו עדיין אותו עם נרדף, סנו בהרבה מאוד מקומות, נכון. יש אנטישמיות מטורפת בעולם, אנחנו רואים היום את הסקרים באוניברסיטאות בארצות הברית, אנשים שהם לכאורה מבינים, מכילים, משכילים, מגלים הבנה לטווח נוראי של החמאס, במקום להתייצב באופן אוטומטי לצידנו, אנחנו פתאום מופתעים, אז אין מה להיות מופתעים. אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו פה, ואם אנחנו רוצים תקומה במדינה הזאת, אנחנו צריכים להשקיע קודם כל בחינוך. הילדים שלנו גדלים לתוך מדינה בלי להבין למה הם חיים פה, על מה הם נלחמים פה. עכשיו הדור שנלחם עוד מבין וצועק, הדור הבא, אם ימשיכו לחנך אותו בצורה כזאת שמבזים כל ערך יהודי, כמו שעושים פה רק לאחרונה בתל אביב, לא ידע על מה הוא נלחם, ואז באמת נפסיד. אנחנו חייבים לחזור לשורשים שלנו. אני גדלתי בבית ספר חילוני, בכל מסדרון היה איזשהו פסוק מפרקי אבות. אנחנו כולנו ילדים בבית ספר חילוני, ידענו לדקלם את זה. זו הדרך שלנו לגדל דור של תקומה.
אבל אני אסגור ואני אגיד, קודם כל תראה, אני לא שותף להערכה שלך, קרן, שהמדינה מתפרקת. אני חושב בדיוק ההפך. אני חושב שדווקא האסון הזה חיבר אותנו מחדש. אני חושב שנכון שיש כל מיני אנשים שמשמינים אותם זה פלגנות, אבל בסוף מי שנלחם ומי שמתנדב ומי שהולך ועושה מנגלים לחיילים והולך מתנדב, קונה כל מיני דברים והולך מהריח מפונים, הם לא מסתכלים אם זה מתיישב מהשומרון או שזה ברמן תל אביבי שמאלני מצוי. כאילו אני חושב שהמלחמה הזאת חיברה בינינו. אני לא חושב שהמדינה הזאת מתפרקת, אני חושב שהסיפור שלה הוא הרבה יותר חזק כדי להתפרק, ומי שרוצה לפרק אותה, ויש כאלה שרוצה לפרק את הלכידות הזאת, לא יצליחו אם אנחנו נדע להגיד שאנחנו עם אחד. עכשיו, כל אלה שרוצים לעשות את זה, שיבושם להם, לא כזה יצליחו.
אתה יודע מה אני מרגישה? אני כן מסכימה שאנחנו כולנו מתאחדים שקורה איזה אסון, אבל אנחנו מאוד, מהר מאוד מאוד שוכחים. ואני אגיד לך משהו, תזכור מה שאני אומרת וזה מוקלט וזה יעלה גם ליוטיוב. ביום שהמלחמה תיגמר, תראה איך עוד הפעם יחזרו השתי מחנות, איך עוד הפעם הריבים, ואיך עוד הפעם לא נלמד ממה שהיה. ואלוואי, אלוואי, ואני טועה.
זה כבר שיחה לפודקאסט נפרד.
יצאו המילואימניקים שנלחמו כתף אל כתף, מתנחלים ותל אביבים וקיבוצניקים וגם כמה חרדים, יצאו יוכיחו למה זה שאפשר אחר.
הלוואי.
איקל מלכה, אנחנו מודים לך שהעברת איתנו את השעה הזאת, היה באמת מרתק, תודה לקרן אהובת ליבי.
כל כך נהניתי, באמת, ווואו.
איגל, אתה תחזור לפה, אין לי ספק בכלל. תודה לחיים אלקובי הנסיך,
אין על חיים שלנו,
צד הטכני, על הצילום וההפקה של האירוע הזה. תודה לכם, נתראה בשבוע הבא, ועם ישראל חי בזאת,
עם ישראל חי וננצח.
שיהיה לכם הצלחה. תודה
רבה לך שהיית איתנו.